המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ מקצועי, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש צורך לפנות לבעל מקצוע המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניאן.
שלום לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פרישה בקליק. פודקאסט ייעוץ בנושא פרישה נכונה לגיל השלישי, היום כבר אני יכולה אפילו להגיד.
גיל רביעי.
שמטרתו לסייע לכם או להורים שלכם לא לצאת פריירים ממעגל לגיל הפנסיה. אני ליבת קמפלר, אני מומחית פרישה CFP, גרונטולוגית פיננסית, יועצת מס, סוכנת ביטוח כבר מעל 20 שנה, ואיתי שותפי...
אלי יוניאן, סוכן ביטוח, מומחה פרישה, מורה דרך, מומחה בכלכלת משפחה. בפודקאסט נדון על מקרים שרלוונטיים לכולנו, ויכולים לשנות מהותית את תחילת החיים שלכם או של הוריכם בגיל הפנסיה. אנחנו נתח את המקרים... וניתן כמה טיפים וכלים פרקטיים לאיך מנהלים את תהליך הפרישה נכון, איך נערכים לזה נכון, בעיקר מהזווית הכלכלית, אבל לא רק.
לא רק. אתם יכולים להזין לנו באפליקציה, באתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו פרישה בקליק. והיום, אלי, אנחנו הולכים לדבר על צמד מילים שאנשים לא ממש מודעים ומבינים אותם, שנקרא יחס תחלופה.
אז מה זה יחס תחלופה? יחס תחלופה זה על היחס בין הפנסיה שהוא יקבל לעומת המשכורת או השכר שהוא מקבל היום. בצורך הדבר הזה אני רוצה להביא דוגמה. הצטרף אלינו, לטיפולנו, לקוח עם שכר לא קטן של 30,000 שח ברוטו. כאשר בדקנו כמה פנסיה הוא אמור לקבל, חברים, הסתכלנו בתדהמה, הוא יקבל רק 8,000 שקל.
לא רק אנחנו היינו בתדהמה, גם הוא היה קצת בתדהמה.
8,000 שקל, כאשר הוא מרוויח 30,000 שקל, ממה הוא התפרנס? כלומר, גיל פרישה, אנחנו יודעים שגיל פרישה זה גיל שאנחנו צריכים טיפה אפילו יותר מה שאנחנו בגיל כזה, כי יש לנו הוצאות כאלה ואחרות. 8,000 שקל.
כי בעצם אנחנו... כשמגיעים אלינו לייעוץ הפרישה, הרצון שלנו זה כמה שיותר לצמצם את הפער הזה בין הנטו שהוא יקבל בפנסיה לבין הנטו שהוא יקבל בשכר. אנחנו רוצים שהפנסיה תהיה כמה שיותר קרובה
ל-70% מה שהוא קיבל.
נכון.
ב-8,000 שקל. מה עושים? איך אפשר לפתור דבר כזה? יש על זה, רבותיי, מספר אפשרויות, מספר טיפים שאנחנו כבר נותנים לכם.
קודם כל, אנחנו צריכים לדבר על איך פער כזה גדול
נוצר.
איך הוא נוצר?
הפער הזה נוצר מהרבה סיבות. אחת הסיבות שלאורך כל השנים, העובדים לא חושבים קדימה, הם צעירים, הם עוזבים מקום עבודה, והם רוצים כסף עכשיו מיידי, מה עושים?
מושכים פיצויים.
מושכים את הפיצויים.
לפעמים אפילו גם... את התגמולים.
גם את התגמולים. לא, אנחנו רוצים עכשיו, הילדים מבקשים משהו, הילדים רוצים או לקנות עוד איזשהו משהו.
זה לא רק הילדים, חבר'ה צעירים בונים את עצמם. המצב ההישרדותי שאנחנו נתונים בו, וזה לא רק היום, זה לאורך השנים. יש לנו מצב הישרדותי, ואנחנו מחפשים כל הזמן כאילו מאיפה למשוך, נכון? אני יכולה לדבר בתור אדם צעיר. אנחנו מחפשים איפה למשוך, אבל אין הבנה לאיך זה הולך להשפיע עלינו בגיל הפרישה. וזה נקודה
שברגע שמושכים את הפיצויים, אני כבר מסביר, מושכים את הפיצויים, זה חלק מהפנסיה. זאת אומרת, אנחנו מקטינים את הפנסיה, כי באים אלינו הרבה כאלה, אומרים, אוקיי, אני אקבל פנסיה. ומה עם הפיצויים? הם לא מבינים שהפיצויים זה בתוך הפנסיה. אם אני מושך את הפיצויים, אני מקטין את הפנסיה. זה נקודה אחת שאנחנו מבינים שמגיעים אלינו, ואז אין לו מספיק. נקודה נוספת, שאנחנו בדקים לאורך כל השנים, המעסיקים כנראה, אולי לא הפרישו להם את מה שהיו אמורים להפריש, תנאים סוציאליים, כי הייתה תקופה עד 2008 שלא הייתה חובה להפריש.
בשנת 2008 בעצם חשוב לידע את המאזינים שנכנס לתוקף חוק פנסיית חובה, שהכריח בעצם המון מעסיקים להפריש להפקיד כספים, פנסיונים, לעובדים שכירים.
ולכן, היו גם עובדים שעד 2008...
לא הפקידו להם.
לא רצו להפריש.
נכון.
אבל מ-2008, גם אם לא רצו להפריש, המחוקק מחייב אותם להפריש את הכספים האלה.
נכון.
ואז, שוב, חסר כסף בתוך הצבירה שלו לפנסיה.
ושוב, לא ממקום רע. פשוט אותם אנשים לא חושבים, בגיל צעיר, אנחנו לא חושבים על הפנסיה שלנו. אני רוצה לשאול, אתם יודעים, הייתי יכולה לשאול את המאזינים, מי מכם יודע היום, והוא שכיר, כמה, אתה יודע מה, גם עצמאים, כמה פנסיה תהיה לכם בפרישה? מישהו מכם יודע? זה נקודה למחשבה.
נקודה למחשבה, תבדקו את זה, בעיקר גם עצמאים שמה, שלדעתי הבעיה היא שמה לא יותר קטנה, אלא פעמים יותר גדולה.
אבל זה לא משנה, זה כל אחד.
עכשיו, הייתה גם חלק מהעובדים שלא הייתה להם רציפות של עבודה, ואני מסביר, אני רוצה להסביר את זה יותר לעומק. אותם אנשים שהיום עובדים, חבר'ה צעירים, אין להם את המוסר, או אני לא קורא לזה מוסר, אין להם את החזון של להתחיל מקום עבודה אחד ולסיים אותו בגיל פרישה. הם כל שנתיים, שלוש עוזבים מקום עבודה.
זה התחיל
שנתיים,
עוד מתחום ההייטק
בדיוק,
בעבר.
עוזבים מקום עבודה, יש להם שכר גבוה, עוזבים, אבל...
פעם הייתה נאמנות, פעם למקום עבודה, אדם התחיל ממקום עבודה אחד, ולאורך שנים הוא נשאר, לא משנה מה היו התנאים, מה קרה. היום, מאז השינוי של ההייטק, באמת אנשים כל הזמן מחפשים לעבור או לשפר את התנאים שלהם, לא שזה רע, פשוט במעברים האלה, ואנחנו לזה נקדיש פודקאסט נפרד, אבל במעברים האלה יש פגיעה מאוד גדולה בזכויות שלהם ובתנאים שלהם, שהם לא מודעים לזה אפילו.
והתקופה החדשה שלנו, שהמעבידים או מעסיקים, ברגע שהשכר של העובד מאוד גבוה, מה קורה איתם? שולחים אותם הביתה, לוקחים חבר'ה יותר צעירים, עם עלות שכר הרבה יותר נמוכה, ואז פתאום הוא מגיע לגיל 40-50, והוא נמצא בשוקת שהוא צריך למצוא עבודה, ואז הוא מתחיל לרדת גם בשכר שלו, הוא מוכן להתפשר
נכון
בדברים
מאוד.
האלה. כל הדברים האלה גורמים לכך שהוא מגיע לגיל הפרישה, אין לו את הצבירה הגדולה. זאת אומרת, חלק תלוי היה בו, אבל חלק תלוי גם במעסיק, וגם בכלל בעולם התעסוקה שלנו.
אז מה אפשר לעשות עם זה? כי סיבות אנחנו יכולים למצוא מעכשיו עד סוף העולם.
אז דבר ראשון כבר... הזכרת את זה בחלק מהדברים בהתחלה, בודקים מה יש היום, ובודקים עכשיו, לא בודקים בגיל 67, בודקים היום, אני בן 50, אני בן 40, מה יהיה לי שאני אגיע לגיל פרישה?
רגע, אבל איך אני יכולה לעשות את זה? אני יודעת שיש לי שכר היום X, יש לי צבירה Y, איך אני יודעת מה תהיה הפנסיה שלי?
יש אפשרות לעשות את זה דרך יועצי ביטוח, סוכני ביטוח.
אבל אנחנו היום מדברים עם מאזינים, אם אתם זוכרים, אם אתה זוכר, היה לנו פרק שמוקדש למסלקה הפנסיונית.
נכון.
ויש לכל אחד את האופציה להיכנס למסלקה הפנסיונית בצורה עצמאית. ואלי, אתה יודע מה אחד הדברים שאפשר לקבל במסלקה הפנסיונית?
כמה פנסיה יהיה לי שם?
כמה פנסיה, אם אני ממשיכה באותו בסיס שכר עד גיל הפרישה שלי, או עד גיל 62, 64, 67, 65, אני יכולה לדעת כמה בערך פנסיה תהיה לי.
ומהפנסיה הזו, אני יודעת, אני אוכל לדעת אם זה מה שמספיק לי. אם לא, וואו, אני יכול לתקן היום. לא אגיע גיל 67, כבר אין לי מה לתקן. היום אני יכול לתקן, מה זה לתקן? אני יכול להפריש כספים מהכספים שלי, או למצוא עבודה נוספת שאני אגדיל את ההכנסות שלי. זה דרך אחת לבדוק אותה. אפשרות אחרת, הגעתי כבר לגיל מסוים, כבר אין לי הרבה אפשרויות, יש לי קרנות השתלמות. יש לי קופות גמל, מקומות עבודה כאלה ואחרים. גם אותם אני יכול להמיר לפנסיה, כי פנסיה היא חשובה, ואני שוב אומר לכם. באים אלינו זוגות שיושבים מולנו בדבר הזה, וכל הדבר היחידי שהם מנסים לחשוב חוץ מהפנסיה שלהם, מה נשאיר לילדים? ומה אני אומר להם, בותיי? קודם כל תדאגו לעצמכם. שיהיה לכם את הפנסיה שלכם, משם תוכלו להיות סבא עשיר וכו' וכו'. אבל אם אתם תדאגו להעביר את זה לילדים ותספקו ב-2,000-3,000 שקל,
בסוף לכ... הילדים יצטרכו לתמוך בכם.
ואבא אנחנו... אחד יכול לפרנס 10 ילדים. הפוך זה לא קורה. הפוך זה לא קורה. ולכן תדאגו לכם, כבר עכשיו.
הכיוון הוא בבסיס מאוד פשוט. כשאנחנו, לאורך כל החיים, הטיפים שאתה נתת פה, כמו לדוגמה, חבר'ה צעירים, אל תמשכו כספי פיצויים אם אתם לא צריכים אותם ממש. והממש הזה אומר שאם אתם מבצעים את המשיכה, שזה יהיה לפחות למשהו שיניב הכנסה בגיל הפרישה. וכמה פגיעה תהיה בעצם זה שאתם מושכים את הכסף. כשאתם מבצעים איזשהו הליך, תבינו את המשמעות שלו. תבינו את זה מול סוכן הביטוח, תבינו את זה מול יועץ המס או יועץ הפרישה שלכם. כן, גם לחבר'ה בני 40-50 יש יועצי פרישה. זה אפשרי.
נקודה נוספת שצריך לחשוב עליה, אנשים שמגיעים לגילים כאלה, גיל מבוגר, יש להם בית. מן הסתם בית היה גדול, כי היה להם מספיק ילדים. כרגע הם לא צריכים את הבית הגדול. צריך לחשוב איך אני יכול להשביח את הנכס, חלק להזכיר אותו, כדי שיהיה לי מהסחירות שאני מקבל, להגדיל את הפנסיה.
בעצם אנחנו לא מדברים פה על פנסיה, אנחנו מדברים על הכנסות שאנשים צריכים לחיות. אם אדם, נגיד, הרוויח 15,000 לחודש, והפנסיה שלו תהיה 5,000, יכול להיות, וזה מה שאתה אומר, שאם הוא ישקיע קצת בבית, באיזושהי פינה, ויזכיר את הפינה הזו, כי כל הילדים כבר עזבו את הבית, ויקבל מזה הכנסה חודשית קבועה, זה סוג של פנסיה. זה סוג של פנסיה נוספת.
על זה ליבת, בגמרא מסכת בבא מציע, מביא שלעולם ישליש אדם כספו. כלומר, יחלק לשלושה חלקים. חלק במסחר,
כן.
חלק מזומנים כדי יוכל להתפנס, וחלק בנדלן. אז אנחנו ממליצים גם את זה לנסות לחשוב, לפרק, לא רק בנקודה אחת,
אנחנו אומרים לא לשים אפשר. את כל הביצים,
במכה אחת,
בסל אחד.
בסל אחד.
כן, וככה בעצם יהיה אפשר להגדיל את ההכנסה החודשית שלנו, לא ליפול עול על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו.
ודבר נוסף, אומנם הוא האחרון, אבל לא פחות חשוב, ואני ממליץ, לא, כל עוד אתם יכולים, תמשיכו לעבוד.
לא קשור רק לפנסיה.
לא קשור רק לפנסיה, אבל כל עוד אתם יכולים, תמשיכו לעבוד, כי זה בריאות. עבודה זה דבר בריאותי.
זה בריאות פיזית, זה בריאות נפשית. לקום בבוקר, כאישה, לקום, להתאפר, לדעת שיש לנו לאן ללכת, גם אם זה פעם, פעמיים בשבוע, ולדעת שאנחנו, יש לנו איזושהי משמעות, ממה אנחנו עושים? זה חשוב, זה מאוד חשוב. אז יחס תחלופה, אם הבנתי נכון, זה להגיע למצב שהפנסיה שלי תהיה כמה שיותר קרובה, הפנסיה שאני אקבל תהיה כמה שיותר קרובה
למה שהרווחתי.
להכנסה החודשית מהמשכורת שלי.
בדיוק.
וזה הכיוון שלנו. חבר'ה צעירים, כל עוד אתם יכולים, קשו ותבדקו מה הולכת להיות הפנסיה העתידית שלכם.
גם אתם כאן באולפן, תסתכלו על זה. איך שאנחנו עוזבים, תסתכלו מה יש לכם. ואנחנו יהיה מוכנים לעזור.
תודה אלי.
תודה ליבת.
אז עד כאן הפרק הזה של פרישה וקליק. תודה רבה לכם שהייתם ונשארתם עד הסוף איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. אנחנו תמיד מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, כדאי ומוזמנים תמיד לעקוב.
תודה ליבת.
תודה לך אלי, ותודה לכל הצוות שלנו באולפן, שהולכים עכשיו לבדוק מה הולכת להיות הפנסיה העתידית שלהם.
פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוני.